שלום לכולם, שלום, שלום וברכה מירושלים. הנה, זו הפעם הראשונה שאני נפגש איתכם. קוראים לי איתן פיזון, אני הרב איתן. ואנחנו היום פותחים בשיעור חדש. אנחנו בעזרת השם נעשה קישור וגישור מעבר לאטלנטיקה. גישור בין יהודי ארץ ישראל ליהודי ארצות הברית. ואנחנו ננסה ככה להתחיל ללמוד תורה ביחד. והשיעור הראשון שרציתי למסור לכם, זה שיעור על המצב. אנחנו כולנו בוודאי, בוודאי, חושבים מה קורה פה, מה קורה פה. הקורונה, המצב בעולם משתנה בצורה דרסטית, ורציתי לשתף אתכם כמה מן המחשבות שלי. מה הרעיון הגדול שאנחנו צריכים לקחת מהמצב הזה, מהקורונה הזה. דבר ראשון, אני רוצה מאוד להסתייג מדבר אחד. אנחנו לא רופאים, ולכן עלינו להישמע לכל ההנחיות בקפדנות, חבל לך על הזמן, בקפדנות יתרה, כדי לשמור על הנפש. אמר הרב שמואל אליהו, הרב הראשי מצפת, הבן של הראשון לציון לשעבר, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אמר בשבוע שעבר שמי שמפר את דיני הבידוד, ספק גדול אם יש לו חלק לעולם הבא, אז בוודאי שיש לו חלק, כן, שיהיה ברור, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל צריך להבין שמה שההנחיות שאנחנו מקבלים זה כדי לשמור על החיים, ואין דבר יותר חשוב מזה. לכן אנחנו לא רופאים, ואנחנו לא משחקים אותה רופאים, אנחנו בוודאי ובוודאי מנסים להבין בצד מה, משהו מהמצב הזה. וגם אני מסתייג מאוד מדבר אחר, מן ההסברים האפוקליפטיים שאנחנו שומעים בכל מיני כיוונים, בכל מיני שיעורים, בכל מיני ערוצים. קודם כל אני לא נביא, ואף אחד מן הרבנים שמדבר הוא לא נביא, לכן אף אחד לא יכול לדעת בדיוק מה יהיה. ולהגיד שכן, עכשיו יש הקורונה הזאת, זאת אומרת, זה הסימן המובהק, זה משיח מחר. אני לא נגד משיח מחר, כן, שיהיה ברור, אני כבר מוכן, אני פה בירושלים מחכה לו. אבל לראות סימנים אפוקליפטיים בכל דבר ודבר, זה לא תמיד נכון, זה גם אפילו תמיד כמעט לא נכון. אני רוצה להזכיר לכם שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, בדף צדיק ח', מהו הסימן לגאולה? היא לא מדברת על ההוקוס פוקוס ולא עניינים רוחניים וזה, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בצורה מאוד פשוטה, הסימן המובהק לקץ, ואין לך קץ מגולה מזו, כך נאמר בגמרא, זה כשארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה. כשארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה, זה הסימן לגאולה, זה הסימן הגדול. זאת אומרת, יש סימנים ברורים, לא צריך לחפש סימנים, סימנים, סימנים. עכשיו, מצד שני, בוודאי ובוודאי שמה שקורה היום, הוא בוודאי בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. הנה, אמר אתמול הרב אורי שרקי, מורי ורבי, אמר, היה אתמול בישיבת מרכז הרב חתונה. אתמול גם בארץ התחילו תנאי הבידוד, לא בדיוק בידוד, אלא איסור על התקהלות מעל 10 אנשים. ובכל זאת, קיימו, לפי כל תנאי ההנחיות, קיימו חתונה מפוארת בישיבת מרכז הרב. זאת אומרת, לפי כל תנאי ההנחיות, היו הרבה הרבה אנשים שרקדו, אבל אף אחד לא רקד ביחד. זאת אומרת, כולם היו במחפשות של החדרים של הישיבה, כל אחד במחפשת אחרת, בבידוד של יותר מ-4 מטרים כל אחד מהשני, ולמטה, בחצר של הישיבה, היה רק החתן, הכלה, ההורים של החתן, ההורים של הכלה, והרב המחתן. אז יוצא שבסופו של דבר, היה עכשיו חתונה מפוארת, בצניעות, ובאמת, ובאהבה גדולה, ובענבה גדולה, גם הכלה, קראו לה ענבה. הרב שרקי היה שם, ודיבר ואמר שטוב לזכור מדי פעם שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ואיך שהוא רוצה. טוב, זה דברים ברורים, אנחנו יודעים, אבל זה טוב לשמוע את זה מדי פעם. זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו זה ברור. מה אנחנו צריכים להבין מהדברים האלה? הנה, יש מחשבה שהולכת איתי כבר כמה שבועות, כשאני רואה את ההתפתחות, עוד פעם אני לא נביא ואני לא יודע מה יהיה, אבל אני רואה מה שקורה כרגע. ואני רואה למשל, סיפור הגבולות, הגבולים. הנה, אצלכם בארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כמעט סגר את הגבולות שלכם. כמעט ארצות הברית בבידוד ממדינות אחרות, גם בארץ כמעט הגבולות סגורות. באירופה זה עוד רחוק מלהיות כזה דבר, באיטליה מתחילים וזה, אבל נו נו. מה המחשבה מאחורי זה? מבחינתי, וזה מה שאני מנסה לקחת ולתת לכם את המחשבה הזאת, זה בוודאי תורם למהלך הגאולה השלמה, איך שהוא מובא בגמרא. הרי בגמרא מסכת סנהדרין מובא מעשה מאוד מאוד עמוק, שלעתיד לבוא כל האומות באים לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו שכר. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו אליי בערבוביה. אתם לא יכולים להיכנס אליי בערבוביה. לא כולם ביחד, אלא כל אומה וסופריה. כל אומה וסופריה. מה הכוונה? הכוונה שכל אומה ואומה היא שונה. יש לנו זהויות שונות. הסיני הוא לא האמריקאי, והאמריקאי הוא לא היהודי. זה תרבויות שונות, זה הבנות שונות, זה תקוות שונות. ולכן אי אפשר להרבב הכל בבלנדר ולהגיד יאללה זה מיקס גלובליזציה, כפר גלובלי כמו שאומרים. לא, כל אחד יש את המיוחדות שלו. אני לא חדש לכם שום דבר בזה שאני אומר שלא אוכלים אותו דבר בסין ממה שאוכלים בארצות הברית. בוודאי שלא. כדאי ששם בסין ילמדו איך לאכול, אולי זה ימנע מהנגיף הבא, כן? לא יודע. מה שלא יהיה, לכל אחד יש תרבות, לכל אחד יש מה לתרום. לכן, כשאתה בא בערבוביה, וזה מה שהיה לנו, עד הקורונה, באמת, כל העולם נטע להשכיח מאיתנו את המיוחדות של כל אחד ואחד. את המיוחדות של כל לאום ולאום. את המיוחדות של כל עם ועם. כולנו אותו דבר. כולנו מערבים. לא נכון. כולנו ככה צריכים לחשוב, לא נכון. ולכן, לדעתי, הסיפור הזה תורם להחזרת הלאומיות, אבל תיזהרו, לא כמו הלאומיות שהיו במאה ה-19. במאה ה-19 כל אחד היה עם הלאומיות שלו חזקה מאוד, אבל בסגירה אל השני. פה אנחנו באים ואומרים משהו אחר. אנחנו נחזור ללאומיות, כל אחד ימצא את עצמו בתוך עצמו, אבל כדי שיוכל גם לתת וגם לקבל מהשני. כי ברגע שאתה יודע מי אתה, ואתה יודע שהאחר הוא אחר, אז אתה יכול לקבל ממנו בלי פחד. אתה גם יכול לתת לו משהו. כי כל אחד הוא שונה. מה שיש בו, אין בי. ומה שיש בי, אין בו. הסיפור הזה של ההשלמה, הוא סיפור שמלווה אותנו מתחילת הקורונה. הרי התחלנו ממש בשבועות האחרונים, קראנו את פרשת שקלים. פרשת שקלים באה ואומרת שכל אחד צריך לתת מחצית השקל. למה לא שקל שלם? כדי שתבין שאתה לא יכול להסתפק בעצמך. אתה צריך משהו כדי להשלים את החצי השני. זה בדיוק הכוונה. הכוונה להבין שאני צריך להיות אני, ואני צריך למצוא במי שיכול להשלים אותי את האפשרות להיות שלמות, להיות אחד שלם. זה מה שאנחנו מבינים גם בחיי הזוגיות. הרי בחיי הזוגיות, אם אני מחפש בן זוג, בת זוג, שהיא copy-paste אני, אז אולי יהיה לי סיפוק מאוד גדול, כי הרי סך הכל לא יהיו מריבות, לא יהיו שום דבר, אבל גם חיים לא תהיה. לא חדש לכם שום דבר, אבל כדי להביא חיים, צריך חיים ביולוגית, צריך מישהו ומישהי, יש לו משהו לתת, היא יכולה לקבל, וביחד בונים משהו, זה מה שכתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ויהיו לבשר אחד, אומר רש"י מזה הבשר האחד, זה הוולד, התינוק, החיים. עוד דבר שאני רוצה להגיד לכם לגבי הקורונה, להיזהר, להיזהר מכל נו אמרנו, כל הנבואות הפוליקליטיות, אבל גם להיזהר הרבה מן הגמטריות המפוקפקות. תראו, חוכמת הגמטריה היא חוכמה עצומה ועתיקה ועמוקה מאוד בעם ישראל. רק מה? בתנאי אחד. שהיא באה להסביר ולשרת את הפשט. שהיא לא תבוא משום מקום. למשל, בואו נסביר לכם. אני יכול להסביר עכשיו, במילים פשוטות, מה זה זוג? מה זה איש ואשתו? מה זה ההשלמה הזאת? שכל אחד בעצמו הוא חסר. וכשהם משתלמים אחד עם השני, אז בסוף הם מייצרי חיים. כמו שהרגע אמרנו. ולכן זה שהם מייצרים עכשיו חיים, הופך אותם לדומים לקדוש ברוך הוא. כדי לייצר את החיים האלו, צריך שיהיה ידיעה בין שניהם. הרי איך כתוב בתורה, והאדם ידע את חווה אשתו. הידיעה, העמקה, שמי שהשני הוא שונה ממני, מאפשר לי לאהוב. אני אוהב בגלל השוני. בזכות השוני אני יכול לתת לו ולקבל ממנו. וזה מה שנתן לי האהבה. ולכן, ברגע שאמרתי את זה, והאהבה הזאת היא תביא אותי ואותה, ביחד, הזוג, להיות יצרני חיים, ולהיות דומים לאחד, למי שהוא ברא את החיים, אז עכשיו אני יכול להבין שהגמטריה של מילה אהבה, 13, זה אותה גמטריה כמו המילה אחד. מתוך שכזה הגמטריה היא שווה משהו. אבל להגיד שאם אני עושה ככה ובכתיב חסר ובהוספה של 2.5.8 וזה גמטריה קורונה, גמטריה מלך המשיח? אני קיבלתי מרבותיי שצ'ונט גמטריה שבת. ואם זה לא נופל נכון, אם זה לא בדיוק, אז תוסיף עוד שעת צ'ונט, מה קרה? הגמטריה היא חשובה ברגע שהיא באה לעזרת ההבנה האינטלקטואלית שכלית. לכן, הסיפור הזה של הקורונה מבחינתי, אמרתי, ההבנה שבתוך שעם ישראל יש לי משהו לתת. אבל גם ההבנה בתא יותר מצומצם. הנה, גם אצלכם, גם אצלנו, אין בתי ספר. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו פה את המכה ה-11. אנחנו מדברים על קורונה, המכה ה-11 זה ילדים בבית. אוי ואבוי, כל הזמן. טוב, 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 נו, בלי בדיחות. האמת, שאני, אתם, מי יכול להגיד? מתי זה היה פעם האחרונה שהוא באמת היה בבית, וראה את כל המשפחה. הרי אנחנו כל הזמן היינו במרוצי החיים, באטרף של החיים. ותמיד היה לנו סיבה טובה לא להיות בבית. והנה עכשיו אנחנו כולנו ביחד. אין מה לעשות. ואולי זה מלמד אותנו לחזרה לתא המשפחתי. אבל גם ברמה הפרטית שלי. מה הלימודים הנשגבים שיש לי מהסיפור הזה? אני ראיתי בזמנים האחרונים, בימים האחרונים, שבועות האחרונות, וגם בחול, לא רק בארץ, דבר הרבה עם ההורים שלי בחוץ לארץ בצרפת, וגם אצלכם בארצות הברית. אני רואה כאן הרבה דאגה. הרבה דאגה, והיא מצדקת לגמרי. ולפעמים הדאגה הזאת מביאה אותנו לידי עצבות. פחד. וכאן אני חושב שהחשיבות שלנו, בתור עם ישראל, היא חשיבות עצומה. עלינו לא להיות אנשים שיש להם חלק לעולם הבא, כי זה מובטח. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל עלינו להפוך להיות מה שנקרא בני העולם הבא. מה ההבדל? יש לנו סיפור בגמרא מסכת תענית על רבי ברוקה. רבי ברוקה, מספרים לנו עליו, שהוא היה צדיק גדול, והיה שכיח, היה רגיל לפגוש את אליהו הנביא, כן, כן, אליהו הנביא, בשוק של בלפת. איזה מקום בבבל. ויום אחד הוא פגש אותו בשוק. שאל אותו, תגידי, אליהו, האם יש כאן בשוק מישהו שהוא עונה להגדרה של בר אלמא דאתי, בן העולם הבא? בין העולם הבא זה לא, יש לו חלק לעולם הבא. לכולם יש חלק לעולם הבא, אבל לא כולם הם בני העולם הבא. מה ההבדל? פשוט, מי שיש לו חלק לעולם הבא, יש לו מה שנקרא דירה בעולם הבא. אבל הדירה האמיתית שלו, זה פה, בעולם הזה, הוא מרגיש טוב בעולם הזה. מי שהוא בן העולם הבא, הוא מרגיש איכשהו זרות פה, כי הוא מבין שהוא כל כולו שייך לשם. זה לא כולם, ויש הגדרה. כדי להיות חלק מהברנג'ה, מהקבוצה הזאת של בני העולם הבא, צריך משהו. כשרבי ברוקה שואל את אליהו, נו, האם יש מישהו בשוק, מישהו שהוא בר על מה דעתי, בן העולם הבא? הוא מתכוון בוודאי אליו. אומר לו אליהו, לא, אין. זאת אומרת, כולל אותך. הוא בדיכאון מוחלט. עד שפתאום נכנסים שני אנשים בשוק, אומר אליהו, אתה יודע, אתה רואה אותם? הם, שני החבר'ה? הם בני העולם הבא.
הוא פתאום מחץ עליהם, רבי ברוקה רוצה לבדוק, מה יהיה, מי הם, אולי הם רבנים גדולים, מה מעשיהם, מה הם עושים? אז הוא שואל אותם, מה מעשיכם? והם אומרים לו, אנחנו? אנחנו בדרנים, מסמכי עצובי, אנחנו באים לשמוח מי שעצוב, לשמח ולשמוח עם מי שעצוב. זה התפקיד שלנו. בדרנים, קומיקאים, אנשים שכל כולם באים לשמח אנשים. וזה ההגדרה של בין העולם הבא. מי שיודע לצחוק, אבל בצחוק אמיתי, הוא בין העולם הבא. מי שיודע להיות שמח בשמחה שאין לה גבולות, דיברנו על הגבולות מקודם, לשמחה שאין לה גבולות, אז הוא בין העולם הבא. תראו, זה המיוחדות העצומה של עם ישראל. עם ישראל, מה מקור המושג? מי הוא הראשון שהוא ישראל? אז תגידו לי ברור, יעקב אבינו, מה זאת אומרת, יעקב המלאך אמר לו שהוא יקרא ישראל, והקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, נכון, אבל הוא הראשון? הוא המקור? אם אנחנו מסתכלים בספר שמות, בתחילת ספר שמות, ממש בפסוק הראשון, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, פסיק, את יעקב איש וביתו באו. זאת אומרת, הפסוק בא ואומר שיעקב איש וביתו, אבל גם יעקב, הוא מבני ישראל. מה זה אומר? זה אומר שמי הוא ישראל האמיתי? יצחק. אם יעקב הוא מבני ישראל, אז ישראל הוא יצחק. יצחק, קראו לו יצחק, כי אמרה שרה, כל השומע יצחק לי, זה בעתיד. זאת אומרת, זה בעתיד. כן, זה בעתיד. כי אם אתה מצליח להסתכל על העולם בתוך מבט של העתיד, אז אתה יכול לצחוק. כי באמת העולם הזה הוא לא מצחיק. יש קורונה, זה לא מצחיק. אבל אם אתה יודע מה שכתוב בגמרא, שאתם יודעים, שכל מן דאביד רחמנא לטב אביד, תוס קודיו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובה. זה לא טוב, זה לטובה. מכירים את נחום איש גמזו, שתמיד היה אומר, גמזו לטובה. לא גמזו טובה. כי כשיש רע, יש רע. אתה לא אומר הרע הוא טוב, אתה אומר הוא לטובה. צריך ראייה של טווח זמן, של ארוך. מי שיודע להיות ככה, אז בוודאי שהוא יודע לצחוק. מי שצוחק, צוחק אחרון, אומרים בצרפתית. אבל האמת, מי הוא באמת הצוחק לעתיד לבוא? הקדוש ברוך הוא. אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד. כן, 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 לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יצחק איתנו. הוא יצחק איתנו, ומי שידע לצחוק, ידע להשתתף. וזה בדיוק העניין. להיות שמחים, לנסות למצוא את הנקודה שבה אתה יכול לגלות את השמחה. ואתם יודעים, אמר לנו רבי נחמן מברסלב, גילה לנו את זה לפני 250 שנה, בליקוטי מוהר"ן בתורה חף דלת. אמר רבי נחמן, שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה משפט שאתם מכירים, זה משפט על סטיקרים ועל פליירים וכדומה, אבל לפני זה היה באמת תורה של ליקוטי מוהר"ן. ורק שאלה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? אז איפה זה כתוב? יש לי את ספר המצוות של הרמב״ם, אני אמצא את המצווה הזאת? איפה זה כתוב בתורה שצריך לשמוח תמיד? יש מצוות של שמחה, למשל ושמחת בחגיך, אבל זה רק בסוכות. מתי יש מצווה לשמוח תמיד? איפה זה כתוב? זאת אומרת, רבי נחמן בצורה מאוד פשוטה, זה כתוב. כתוב ונשמרתם מאוד מאוד על נפשותיכם. זה מצווה. לשמור על החיים. ולכן אומר רבנו, שאם אתה לא בשמחה, אתה תיכנס לעצבות, ואולי מהעצבות למראה שחורה, ואולי בגלל שאתה בדיכאון, אתה אולי תשלח יד בעצמך חס ושלום. לכן, פיקוח נפש, להיות בשמחה תמיד, כדי לא להיכנס לעצבות, ופיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, לכן זה מצווה והיא גדולה, להיות בשמחה תמיד. עלינו לגלות את הנקודה הפנימית, שמפגיש אותנו עם השמחה. הנקודה הזו, שמגלה לנו עד כמה, אמנם אנחנו עוברים משברים, וזה נכון, ועם ישראל עבר משברים בהיסטוריה שלו, הרבה משברים, אבל זה שהוא יודע עכשיו, להסתכל מעבר למשבר, להסתכל לטווח זמן יותר ארוך, זה מה שמאפשר לו לעבור את המשבר בשמחה. רבה היה מתחיל את השיעורים שלו במילתא דבדיחותא, בבדיחה. למה? כדי לתפוס את תשומת הלב של התלמידים. זה התלמוד הבבלי. רב אמנון הסבא, אומר ספר הזוהר, הוא היה אומר את כל דברי תורה שלו בטון של בדיחה. למה? כי הוא הבין שכל התורה שלו היא אמורה, חייבת לגרום לו לצחוק. אתם יודעים, ככה קיבלתי מרבותיי, שמה פירוש המילה צחוק? מה אני צוחק? למה אני צוחק? צחוק זה כשיכולת הקיבול שלי היא מלאה כבר, ומה שקורה זה מעבר למה שאני יכול לקבל, מעבר למה שאני יכול לתפוס. הרי הגוף שלי הוא הגוף שלי, ואני מסתדר איתו סבבה, פתאום מגיע מישהו מתגדל, לא הייתי מוכן לזה. אני צוחק. אני רואה משהו ברחוב שמצחיק אותי, לא הייתי מוכן לזה. מישהו מספר לי סיפור, פתאום יש איזה משפט שקורע אותי לשניים, לא הייתי מוכן. צחוק, זה יוצא מן החוק. זה יוצא מיכולת הקיבול שלי. הקיבול שלי זה העולם הזה. מי שיודע לצאת מן העולם הזה, הוא באמת בן העולם הבא. המשימה שלנו, היום, יותר מתמיד, כשכל העולם נכנס לדיכאון ולדאגות, זה לבוא עם מסר, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו ויודע מה הוא עושה, ובסוף יהיה טוב. ולכן אסור לנו להיכנס לדיכאון הזה. חייבים אנחנו להיות בשמחה תמיד, וגם במעשים. אנחנו, עם ישראל, ידענו תמיד לשמור על הנקודה הזאת. אולי הגיע הזמן שאת הנקודה הזאת גם נעביר לעולם כולו. הידיעה, העמקה, שאתה שמח בגלל שאתה יודע שאבא אוהב אותך. ובגלל שלא משנה מה שלא יהיה, בסוף יהיה טוב. תודה רבה לכולם, אנחנו מתכננים שיעורים ככה מדי שבוע ושבוע, על כל מיני נושאים, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונצא מן הבידוד הזה, ונוכל להיפגש בשמחה ובאהבה. כל טוב.